זה אבי לופצ'יק, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אמרתי את השם משפחה נכון, נכון?
נכון.
מולי, עשינו זה פעם ראשונה, אבל חשבתי שאני אעשה זה 4 פעמים. אז אבי, אני אשמח, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על מלא מלא נושאים סופר מעניינים וסופר מורכבים, שנייה, מי זה אבי בדקה וחצי?
אוקיי, אז אבי לופצ'יק, דוקטור בהכשרתי, מנכ"ל ומייסד של חברה שנקראת אופורטו קרבון, מתעסק בתחומי סביבה כבר הרבה מאוד שנים, החל מהתואר הראשון, שני ושלישי, בתפקידים שונים גם במגזר הציבורי, במשרד האוצר, בתוכנית ממשק, גם באינטל בתור מהנדס איכות סביבה, ותפקידים של sustainability וקיימות, וגם אחר כך בקרנות הון סיכון, מוביל, משקיע, ומלווה חברות משלבים מוקדמים עד שלבים מאוחרים.
ומבחינת מה שעשית לפני, פחות או יותר כזה ב-20 שניות?
לפני הלימודים, אז הייתי חייל, כמו שאר האנשים בישראל, התגייסתי לחיל שריון, עשיתי מסלול רגיל של מפקד, אחרי זה קצין, הייתי קצין בפלוגה מבצעית, פלוגה ו' בחטיבה 188. שנים יותר קשות לצבא אז, היינו בתקופה בלבנון, זהו.
מגניב. אז נשמח כזה אם תוכל ב... כמה דקות להסביר כזה את התחום שהחברה שלנו מתעסקת בו, גם מי שלא מכיר את השפה וכזה שנייה להסביר מה זה המונחים של באמת carbon footprint, וכזה אז נוכל כזה שנייה לצלול שיהיה שפה יותר כזה אחידה לפרק, שאנשים יבינו כזה, פתאום נדבר על זה, ואנחנו מבינים כזה מה זה התמונה הכוללת.
אוקיי, אז כולנו עדים לבעיית שינוי אקלים שאנחנו חווים כבר הרבה מאוד שנים, למעשה מאז המהפכה התעשייתית, אנחנו רואים שיש עלייה בריכוז גזי החממה כתוצאה משריפה או משימוש של דלקים מאובנים שנאגרו באדמה במשך מיליוני שנה. אנחנו שואבים אותם, מושכים אותם, שורפים אותם ופולטים אותם לאטמוספירה בדרכים כאלה ואחרות, כדי להניע מכוניות, כדי לייצר חשמל, כדי לשנע סחורות, כדי להטיס אנשים וכו' וכו'. הדבר הזה כבר קורה הרבה מאוד זמן, וכתוצאה מעלייה בריכוז של CO2, שזה פליטת גזי חממה של פחמן דו-חמצני, CO2 זה אחד מגזי החממה הכי נפוצים שיש, אבל הוא לא היחיד, יש הרבה. העלייה בריכוז של CO2 או גזים אחרים שדומים או מקבילים ל-CO2, גורמים לזה שהאטמוספירה שנמצאת מסביב לכדור הארץ, מונעת את הפליטה של החום מכדור הארץ, וכדור הארץ מתחמם. אחת הדרכים היעילות לעשות הפחתת פליטות גזי חממה זה להפחית את הצריכה שלנו. אנחנו נוסעים פחות ברכבים, לוקחים יותר את הילדים שלנו ברגל לגנים, עוברים לרכבים חשמליים, ועוד כל מיני דברים לעשות כדי להפחית את פליטות גזי החממה. הבעיה היא שלא כל החברות או לא כל הגופים יכולים לעשות את זה. יש הרבה מאוד דברים שקשורים בתהליכי ייצור, או במספר עובדים, או בצריכת חשמל וכו'. וכדי להפחית את הפליטות או את העצימות של אותה חברה שרוצה להפחית פליטות גזי חממה, אם היא לא יכולה לעשות את זה פנימית, היא עושה את זה על ידי מושג שנקרא carbon offsetting, או בעצם קיזוז פחמני על ידי פרויקטים אחרים, שבעצם הם מפחיתים את הפליטות, ואותה חברה שרוצה להפחית קונה את זה מהם.
אתה יכול לתת נגיד דוגמה למשהו שצא לך לעשות לאחרונה, או שעושים היום בעולם?
כן. קודם כל, לפני שאני אתן דוגמה, צריך להבין שיש גם לא מעט ביקורת על התהליך הזה. יש לא מעט אנשים שאומרים שבעצם זה green wash, או בעצם צפייה בירוק, או תהליך שהוא לא הכי נכון, מכיוון שהחברה עצמה לא בעצם מפחיתה, אלא היא רק משלמת כסף לגוף אחר שמפחית. אני לא מחזיק בדעה הזאת, מכיוון שאני חושב שהכלכלה, או בעצם שגוף צריך לשלם כסף עבור הפחתה, זה מעודד חברות אחרות לייצר יותר ויותר הפחתה, ובעצם דרך הכסף אנחנו יכולים לייצר כלכלה דלת פחמן, או כלכלה שמפחיתה את פליטות גזי החממה. אז יש לא מעט דוגמאות גם בארץ וגם בעולם לפרויקטים של הפחתות, אבל בוא ניקח איזשהו, לצורך העניין, ארגון שמטפל בבוצה או פסולת שמגיע מרפתות. הדרך שמתמודדים איתה היום במדינת ישראל והרבה מדינות אחרות בעולם, זה פשוט להטמין את הבוצה הזאת. בבוצה הזאת יש הרבה מאוד פסולת אורגנית, והפסולת האורגנית הזאת מייצרת פליטות גזי חממה בעצימות מאוד מאוד גבוהה. ספציפית הגז שנפלט בתהליך הזה זה גז מתאן, שהוא גז מאוד מאוד אגרסיבי ביחס ל-CO2, וגם הוא גז חממה. אז אם אני יודע לאסוף את המתאן הזה, או שאני יודע לטפל באותה בוצה ולמנוע את הפליטות של גזי החממה, אני בעצם גורם להפחתת פליטות גזי חממה. אני רק אומר שיש שני סוגים של הפחתות, או שני סוגים של טיפול בפליטות גזי חממה. זה חייבים להכיר את המושג הזה. יש דבר שנקרא carbon avoidance, או בעצם מניעה של פליטה, כמו הדוגמה שנתתי עכשיו, או כמו אם אני עברתי מרכב מזהם, מרכב בנזין לרכב חשמלי, עשיתי avoidance, מנעתי פליטה, לעומת תהליך אחר שנקרא carbon removal, שזה בעצם הסרה של CO2 מהאטמוספירה, או גז חממה מהאטמוספירה. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, זה דרכים יותר פחות יעילות ויותר יקרות, אבל הדוגמה הקלאסית זה נטוע עצים. עץ צריך CO2 כדי לגדול. אם אני נוטע עץ, אני בעצם לוקח כמות מסוימת או ריכוז מסוים של CO2 מהאטמוספירה ומטמין אותו באדמה. יש גם תהליכים טכנולוגיים שעושים את זה, באמצעות מינרליזציה ותהליכים אחרים, אבל אלה בעצם שני המתודולוגיות האפשריות היום לטיפול בפליטות גזי חממה. אחד זה avoidance ואחד זה removal. Avoidance זה מניעה, פלטתי עד היום כך וכך, פלטתי עד היום כך וכך, ואחר כך הפחתתי, זה avoidance, לעומת removal שבאמת לקחתי טון גז חממה או כמות מסוימת של גז חממה, והטמנתי אותו, קיבלתי אותו או באדמה או באטמוספירה, או באוקיינוס סליחה, או במקומות אחרים.
מגניב. אז נראה לי שאלה שדי מתבקשת לשאול זה, איך פתאום הגעת לתחום הזה? מעבר ללימודים, שאתה יודע שכזה זה, דיברנו על זה קצת בקודם שעבדת תקופה באינטל, ואני אשמח כזה שנייה לדבר על ההחלטה עדיין, פודקאסט לקבלת החלטות. ההחלטה פתאום לעזוב את אינטל. תוליך אותי כזה בצעדים של אבי לפני כמה שנים, של כזה מה עבר לך בראש, מה הדברים שכזה pros and cons אפשר להגיד, כזה מה, למה?
אוקיי, אז אני אתחיל ואני אגיד שאינטל זה מקום מדהים, לפחות לי זה היה מקום נהדר, זה קורפורט אמריקאי שיושב בישראל כבר הרבה מאוד שנים, מאמין מאוד בטכנולוגיה הישראלית, בציבור הישראלי, בידע האקדמי שנצבר בישראל, ואני חושב שזה באמת, לי זה הייתה חוויה נהדרת, אני עבדתי שם כמעט 4 שנים בתפקידים שונים באיכות סביבה, עשיתי פרויקטים נהדרים, אבל הבנתי שאני רוצה לעשות משהו מעבר, הבנתי שיש לי איזשהו תחום התמחות ייחודי שאני יכול לתרום בו מחוץ לגבולות של אינטל, ולעשות דברים אחרים, שאותי באותו רגע זה יותר עניין, ובעצם בניתי איזושהי תוכנית עבודה, איך אני ממפה את השוק ומחליט לאיזה חברה אני רוצה לעזוב את אינטל, לחברה אחרת. עשיתי תהליך מיפוי ארוך, השתמשתי בחבר קרוב שליווה אותי בתהליך הזה, ואחרי תהליך המיפוי מצאתי כמה חברות שבהן חשבתי שאני יכול לתת בהן ערך משמעותי. הבנתי שאני רוצה להתחבר לעולם שקשור לא רק לסביבה, אלא לסביבה וכלכלה, וחיפשתי בעצם קרנות השקעה, קרנות הון סיכון, שמשקיעות בתחום של קליימטק, או בתחומים שקשורים לתחום התמחות שלי, ולתת את הערך הנוסף שלי, או את ה-added value שלי דווקא בקרנות האלה. זה היה תהליך ארוך, שנמשך על פני קצת פחות מחצי שנה, ובעצם מאינטל עברתי לקפיטל נייצ'ר, לתוך סמנכ"ל פיתוח עסקי, שבעצם קפיטל נייצ'ר הייתה קרן הון סיכון, עדיין קרן הון סיכון, שעושה השקעות בתחומים של קליימטק, ואני הייתי שם סמנכ"ל פיתוח עסקי, הובלתי השקעות, הובלתי חברות, הייתי בורדמן, הייתי חבר דירקטוריון בכמה מהחברות, אלא לקחנו חברות לבורסה, וזה התהליך שעשיתי בעזיבה של אינטל.
ושעברת בעצם להקים את החברה שלך, יצא לכם לעשות כל מיני פיבוטים בתוך החברה, על תחומים מסוימים, שכבר מההתחלה ידעתם בדיוק מה אתם רוצים לעשות, ולרוץ על אותו מוצר.
זאת שאלה נהדרת, מכיוון שהתחום הזה הוא בהתהוות והוא בהתפתחות. אולי בארץ הוא יחסית יותר חדש, בעולם הוא טיפה יותר ותיק. אבל כשהגעתי להקים את אופורטו קרבון, בעצם נפגשתי עם כמה משקיעי הייטק ישראלים, שעשו לא מעט כסף, או עשו כמה אקזיטים בהייטק הישראלי, שמות מאוד מוכרים בישראל, שהחליטו שהם רוצים לעשות משהו נוסף עם הרווחים שהם הרוויחו מתחום ההייטק, ובאמת לעשות שינוי בארץ ובעולם בתחום האקלים. למעשה, כשהקמנו את אופורטו קרבון, הבנו שאנחנו רוצים לחבר את ישראל לתוך השוק שנקרא באנגלית The Voluntary Carbon Market, או בעברית זה נקרא שוק הפחמן הוולונטרי, שבעצם מאפשר לחברות להתאזן פחמנית באמצעות פרויקטים של אופסטינג. הבנו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, ועם ההתחלה מיד מעד ראינו שצריך, לא יודע אם פיבוט זה המילה הנכונה, אבל צריך לעשות שינויים תוך כדי תנועה, משהו שלמדתי בשריון, שאי אפשר לסדר טור שריון בחניון, צריך לצאת מהחניון ורק אז הדברים מסתדרים בתנועה. אז תוך כדי תנועה של העבודה, תוך כדי פרויקטים שמצאנו, תוך כדי חוזים שחתמנו, הבנו לאיזה כיוונים אנחנו רוצים לקחת את זה. היום החברה כבר מחזיקה תחת הנכסים שלה, בעצם הפחתה בסדר גודל שכמעט 600 אלף טון CO2 בשנה, ואנחנו מתחרפים לפרויקטים בינלאומיים, בעיקר של פרויקטים של רימובל, גם בארץ וגם בחול.
מדהים. ואם אני רוצה קצת להבין טיפה על התחום של כל ה... שאתם נמצאים בו היום, כאילו איך אתה רואה את התחום הזה עוד 5 או 10 שנים? כאילו מבחינת התפתחות או מבחינת שינויים של מודעות של חברות ברחבי העולם?
אז השינויים בעולם הם די קורים כבר. אנחנו רואים גופים מוסדיים, אנחנו רואים בנקים בעולם, אנחנו רואים את הנסדק, אנחנו רואים המון המון גופים שהם לאו דווקא גופים רגולטוריים, שמאוד מאוד דוחפים לכיוון כלכלה דלת פחמן, או כלכלה מאוזנת פחמנית, או לחברות שיראו קצת אחריות תאגידית כלפי הפעילות הסביבתית שלהם, ולא רק על המוצרים שהם מייצרים והרווח שהם מרוויחים. אז בעולם אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק. אני יכול להגיד לך ש... לפני שבוע חזרתי מלונדון, פגשתי בלונדון קרנות הון סיכון בהיקפים עצומים, שכל ההשקעות שלהם הולך לעולמות של קליימט טק וקרבון אופסטינג. אז כלומר, השוק מאוד מאוד מתקדם בחול, בעיקר באירופה, בארצות הברית, לא בכל ארצות הברית, אני יכול להגיד שקליפורניה מאוד מאוד מתקדמת, טקסס מתקדמת, יש אזורים מסוימים בארצות הברית שמאוד מתקדמים בעולם, בתחומים האלה. אבל אירופה היא הקטר מוביל בתחום של כלכלה דלת פחמן ורגולציה מאוד מאוד אינטנסיבית בתחום הזה. אני חושב שבארץ אנחנו, כמו בשאר הדברים, מקבלים את הדברים קצת באיחור. אני מקווה שלא באיחור גדול מדי. אני מקווה שהמשרד להגנת הסביבה והגופים הרגולטוריים ישנסו מותניים ויצטרפו למהלך הזה של, 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 של לעודד כלכלה דלת פחמן ולעודד גופים שיוכלו לאזן את עצמה פחמנית על ידי פרויקטים. צריך להבין שבסופו של דבר, ברגע שחברה משלמת כסף לגוף שעושה הפחתה, הוא בעצם נותן אינסנטיב כלכלי לאותו גוף לייצר יותר הפחתה. ככל שהכלכלה הזאת היא יותר נצמדת לגופים האלה, ליצירת הפחתת פליטות, ככה הכלכלה מניעה את התהליך הזה. אני יכול להגיד לך בסוגריים, או לא בסוגריים, שאני חושב שבעיית האקלים מאוד 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 קשה לטפל בה רק על ידי פוליטיקאים. בגלל שהבעיה היא אין לה גבולות. אם אני עושה היום משהו בישראל, לא בטוח שזה ישפיע בישראל, יכול להיות שזה ישפיע במקום אחר. וגם בגלל שאותו שר או אותו איש פוליטי שצריך לקבל החלטה, לא יכול לגזור סרט. זה לא איזה כביש שאני חונך או בית חולים שאני פותח. בבעיות אקלים אני מקבל החלטות היום ורק בעוד 10 שנים יהיו תוצאות, במקרה הטוב. אז לפוליטיקאים לא רק בישראל, בכל העולם קשה מאוד לקבל החלטות בתחום הרגולטורי הסביבתי, ולכן הפתרון חייב לבוא גם על ידי פוליטיקאים וגם על ידי הכלכלה. אנחנו רואים את זה בכל ועידות האקלים, אני יכול להגיד לכם שאני השתתפתי בכל ועידת האקלים משנת 2015, ואנחנו רואים שלמקבלי ההחלטות בתחום הזה מאוד מאוד קשה לקבל החלטות, כי אין פה... אין פה תהליך קצר, זה תהליך ארוך שגם יש בו חוסר ודאות מאוד מאוד ברור. אם אני היום שר התחבורה ואני רוצה לבנות כביש, אני יודע כמה הוא עולה ואני יודע מתי הוא ייפתח.
בסוף גם יכול לנסוע בו, כנראה שאתה
ואני
בחיים.
ואני גם יוכל לנסוע בו ואני אוכל להראות בתקופתי, אני זה שבניתי את הכביש הזה. אותו דבר לגבי בית חולים שאני פותח, או אותו דבר לבית ספר שאני מקים ביישוב חדש. בבעיות אקלים, אני יכול לקבל החלטות היום, וגם למדענים יש חוסר ודאות לגבי התוצאות או השלכות להחלטות שאני אקבל היום. התהליך הזה הוא מורכב, ולכן באמת לטפל בבעיית אקלים, חייבים להסתכל על זה בפתרון הוליסטי, כבעיה הוליסטית, והפתרון הוא לא יכול לבוא רק לידי רגולציה. הוא יכול לבוא גם על ידי רגולציה ובעידוד הרגולציה, וגם על ידי הכלכלה. אם היום אני אתן שווי אמיתי לחברה שעושה הפחתה, וכתוצאה מזה אני משפר את מצב האקלים בעולם, יש לה ערך כלכלי אמיתי, וחברות צריכות לקנות ממנה את המוצרים שלה, זה ידרבן את השוק הזה, או את העולם שאנחנו חיים בו, לעולם שמייצר יותר הפחתות ופחות פלטות.
אז יש לי שתי שאלות, והן לא קשורות אחת לשנייה, אז אני אשאל אותן בסדר שונה. נראה לי דבר ראשון, שאתה מגיע בעצם לחברה, נניח אינטל, חברה שכנראה כאילו פולטת כמה CO2 במהלך תהליכי ייצור, איך בכלל נראה תהליך המחירה לחברה כמו אינטל? זאת אומרת, אתם ישר מדברים עם הסמנכ״ל שאחראי על ה-ESG בחברה, או אתם הולכים עכשיו בכלל למנכ״ל, כאילו, איך נראה התהליך הזה? השאלה השנייה, שהיא לא קשורה, זה מבחינת רגולציה, מבחינת החברות שקמות בכל העולם של האקלים. זה ביצה ותרנגולת של פוליטיקאים, בעצם שזה צריך לבוא משם, ורק אז נהיה בעצם הזדמנות עסקית לצורך העניין בישראל, עד לפני כמה שנים בכלל לא היה את הדבר הזה. אז פתאום הממשלה נתנה את ההזדמנות של חברות שבעצם פולטות X פחמן במהלך השנה, בעצם ייכנסו או בעצם יקבלו פיצוי מהממשלה, אם עכשיו פתאום יאזנו את זה בדברים שהחברה שלך עושה, תקן אם אני טועה.
אז בוא נחלק את התשובה לשניים, בוא נתחיל עם השאלה הראשונה, והשאלה הראשונה היא איך הולך תהליך המחירה. ושאלת על תהליך המחירה מול אינטל, אז אני אגיד לך תהליך מחירה לאו דווקא מול אינטל, אלא באופן כללי זה משתנה מאוד בין חברה לחברה. אני יכול להגיד לך שיש גופים מוסדיים, בעיקר גופים פיננסיים, שרוצים להזין את עצמה פחמנית. אז בעצם תהליך המחירה מתחיל בזה שאני מחליט אם למכור להם או לא. כלומר, אם יבוא אליי גוף שהוא מזהם, ואני יכול לתת דוגמאות עם שמות קונקרטיים, אבל זה לא רלוונטי. גוף שלא עושה תהליך התייעלות פנימית, או קודם כל מנסה במאמצים הפנימיים שלא לייצר הפחתה, אני לא אעשה לו מחירה. אני רוצה לראות שהגוף מבצע את כל התהליכים פנימית, ורק את היתרה שהוא לא מצליח להפחית, רק את זה הוא קונה, אז מתבצע תהליך המחירה. זה יכול להיות מול הסמנכ"ל, זה יכול להיות מול מנהל ESG באותו ארגון, זה משתנה בין ארגון לארגון, אבל בגדול המודעות הולכת וגדלה, ויותר ויותר חברות פונות אלינו, ומחפשות לאזן את עצמה פחמנית, בעיקר בחלק התוספתי שהם לא יכולים לאזן פנימית. לגבי השאלה השנייה, אני אולי ארצה להרחיב. אני חושב שהמדינה אמנם יכולה לעודד את זה בכל מיני דרכים כאלה ואחרות. לדוגמה, מה מגלון המיסוי על מחירת פחמן? האם חברה שקונה פחמן יכולה להזדקות על זה כהוצאה מוכרת? זה דברים שרק הרגולטור יכול להחליט. אני לא יכול להחליט בשביל המדינה, והמדינה בכמה החלטות פשוטות יכולות מאוד לעודד את השוק הזה ולתמוך בו ולתת לו איזשהו קיק-אוף לכל התהליך הזה. אבל אני לאו דווקא המדינה היא זאת שמובילה את התהליך. הרבה מאוד חברות, או בגלל המשקיעים שלהם, או בגלל שהם משחקים בשווקים הבינלאומיים, או בגלל שהלקוחות שלהם זה מעניין אותם, זה מגיע מהמון המון אספקטים, אז המון המון חברות עושות את תהליך ההפחתה גם בלי קשר למדינה. נכון שהמדינה יכולה לעודד, ויכולה להוביל, ויכולה לתמרץ, זה לאו דווקא המשרד להגנת הסביבה, זה יכול להיות גם המשרד להגנת הסביבה, זה יכול להיות גם רשות המיסים, גם משרד האוצר, יש המון המון גופים שיכולים לתמרץ ולעודד את התהליך הזה. אבל לשמחתי אני יכול להגיד שזה קורה היום בארץ גם בלי אותה דחיפה או אותו פוש שאנחנו חושבים או רוצים לקבל גם מהצדדים הרגולטוריים.
לא, שאלת השאלה הזו לא בגלל ישראל. אגב, באופן כללי עכשיו, נניח מחר בוקר אני רוצה לפתוח חברה בתחום הזה בעולם, האם יש מדינות שהיום עדיין לא עשו את זה מבחינת רגולציה, אבל אתה יודע שכזה עוד שנתיים, שלוש, חמש שנים הם כן יעשו את זה? נניח הודו, נניח אוסטרליה, כאילו במדינות שיש מהם כנראה שוק לא רע. ובאופן כללי כזה, אני אשמח כזה לשמוע את השנקל שלך כזה על כל התחום של איזה דברים עדיין לא התפתחו, שאפשר לפתוח חברות סביב הדבר הזה לאנשים שאתה יודע, שרוצים להיכנס לעולם הזה ועדיין כזה נמצאים בחיתולים.
אז אולי בעצם העקב אכילס העיקרי היום שיש בתחום הזה, זה כוח אדם. אני שומע את זה מהרבה מאוד גופים והרבה מאוד ארגונים. גם אנחנו, בפורטו קרבון, מגייסים עובדים, ומאוד מאוד קשה למצוא אנשים שיש להם הבנה בתחום השוק הפחמני, הבנה בסיסית באיך עושים תהליכים של התייעלות וכולי. נכון שיש היום יותר ממה שהיה בעבר, אבל אני חושב שאנחנו לא מספיק, אין לנו מספיק הכשרה בתחום הזה, וגם האקדמיה, אני יכול להגיד לך כמי שהיה לא מעט שנים באקדמיה וגם מלמד באקדמיה, לא שם את הפוקוס על התחומים האלה בסילבוס או בתוכנית הלימודים. זה אולי יעקב אכילס בתחום. אני חושב שככל ש... אבל עכשיו אני עונה שנייה אחת קונקרטית בנוגע לשאלה. אני חושב שככל שהשוק הזה יתפתח, יהיו עוד ועוד חברות. אני יכול להגיד לך דוגמה שראיתי שבוע שעבר בלונדון, כמו שאמרתי. נפגשתי עם חברה שבעצם נותנת דירוג לתעודת הפחמן. כמו שיש דירוג לחברות AA+, AA-, יש חברות דירוג אשראי, יש כל מיני חברות מודיס ו-S&P וכולי וכולי. יש חברה שקוראים לה B0, חברה אנגלית שהוקמה לפני כמה שנים, ובעצם היא בוחנת את כל הפרויקטים שנמצאים ברג'סטרי או באותו ארגון שמחזיק את תעודות הפחמן, ובגין זה הוא נותן דירוג, נותן ציון לתעודה, האם התעודה הזאת יש לה ערכי SDG, האם היא גם כן יודעת לא רק להפחית פחמן, אלא גם כן לייצר איזושהי תועלת נוספת מהפחתת הפחמן. זאת אומרת, מתחיל להיווצר אקוסיסטם, מתחיל להיווצר המון המון חברות תוכנה בתחום הזה, המון המון חברות חומרה בתחום הזה. המון חברות שמנסות לקחת אוויר מהאטמוספירה ולהוציא מטו CO2. האקוסיסטם הולך ונבנה, ואיתו נבנים עוד ועוד מערכות ועוד ועוד חברות. כמובן שאני אשמח לראות עוד ועוד חברות שמצטרפות לזה. לא בגלל שאני חושב אלף שתחרות זה דבר נהדר, אבל מעבר לזה שתחרות זה דבר נהדר, ככל שיהיה לזה יותר תעודה ויותר אנשים יתעסקו בזה, אני חושב שגם השוק הזה יתפתח בצורה יותר מהירה. ספציפית לגבי הודו ואוסטרליה, אני יכול להגיד שיש חברות שכבר נמצאות בהודו ואוסטרליה, יש גם חברה שנמצאת בקנדה, בדרום אפריקה, בהרבה מאוד מדינות שהן לאו דווקא מדינות בגוש האירופי. אבל, וזה אבל חשוב, וזה יתרון אולי, שזה לא רלוונטי איפה אתה נמצא. החברה יכולה להירושם בתל אביב, או בבומביי, או במלבורן. זה לא באמת משנה. ברגע שיש לי פרויקט של הפחתה, ואני יכול בגין ההפחתה הזאת לייצר תעודה על פי מתודולוגיה מוגדרת במתודולוגיות הבינלאומיות, אז אני יכול לרשום את ההפחתה הזאת גם באוסטרליה. כלומר, המיקום הפיזי של החברה הוא פחות רלוונטי. ברור שאם אתה קרוב לשווקים, אז יהיה לך מאוד מאוד נוח להגיע לפרויקטים האלה.
אז אני אשמח כזה בהמשך לשאלה הקודמת של טיפה איך נראה האקוסיסטם שאתה רגע תיארת. איזו דברים אפשר בעולם הזה לפתח שעדיין לא פותחו? הזדמנויות שאפשר לנצל שעדיין בחיתולים, או באמת דברים שאם לא יפתח את החברה הזו, מה היית עושה אחרת?
אוקיי.
שאלה קשה.
שאלה קשה מאוד. אם לא הייתי פותח את אופורטו קרבון, אני מניח ש... הייתי עדיין קשור לשוק הפחמן בצורה כזאת או אחרת, או בצורה של השקעה בחברות סטארט-אפ, כמו שעשיתי בתפקידים קודמים, ובליווי ובהובלה של החברות האלה, או בדרכים אחרות. ברור לי שאני במקום הזה, בעיית האקלים היא בעיה אקוטית, ואני נמצא בחיים כאלה שהילדים שלי רוצה להשאיר להם לפחות כדור הארץ כמו שאני קיבלתי. ולכן ברור לי מעל כל ספק שאני הייתי ממשיך להתעסק בתחומים האלה. בדיוק באיזה תפקיד, אני לא בטוח, אבל אני כן יודע שזה היה משהו קשור שמשלב בין כלכלה לבין בעיית האקלים. עכשיו, לגבי נושא האקוסיסטם, אני חושב שזה די דומה לשווקים אחרים שהתפתחו בשנים האחרונות, כמו לדוגמה שוק הקריפטוגרפיה או שוק הביטקוין, או דברים שקשורים לתחומים האלה. בהתחלה התחיל איזשהו מטבע קריפטוגרפי, ואחריו נוצרו הרבה מאוד חברות, התחילה בורסה, התחילה חברות דירוג, היה המון המון דברים שנוצרו מסביב. אני חושב שגם פה... גם פה יש המון המון דברים שעוד יכולים לקרות. אני חושב שיש פה עוד הרבה מקום לתוכנה. אני חושב שיש פה הרבה מאוד תהליכים שהם היום מאוד 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 טכניים וסיזיפיים, שאפשר למדל אותם ולהפוך אותם להרבה יותר יעילים ממה שהם כיום. אני חושב שמרקט פלייס בין קונים לבין מוכרים כבר יש היום, ויש הרבה מאוד חברות שעושות את זה. אני יכול להגיד שבאופורטו קרבון אנחנו לא מעט בוחנים הכנסה של תוכנה שתדע להפוך את הפרויקט מפרויקט עם המון המון מסמכים והמון המון מתונים שצריך להרגיש לרג'יסטרי וצריך לספק אותם לגולד סטנדרט או לברה שאלה הגופים הבינלאומיים שמספקים את התעודות האלה, להפוך את זה לצורה הרבה יותר יעילה. יש חברות שיודעות לעשות את זה, ואולי גם אנחנו נטמיע או נשפר את הטכנולוגיות האלה אצלנו, אבל השמיים הם הגבול. אני חושב שאנחנו עוד נראה הרבה מאוד רעיונות, בין אם זה ישראלים ובין אם זה בינלאומיים, שמתחברים לתחום הזה ומצטרפים לעשייה שבעיניי היא מאוד מאוד מבורכת.
ואם אני רוצה שנייה להחזיר אותך לעולם ההון סיכון, ששם הם מקבלים החלטות בערך על בסיס יומי או דו-יומי, איזה דברים בתוך העולם הזה שראיתם חברות, איך נראה כזה המטריקה של השיקולים להשקיע או לא? מבחינת המרקט סייז, מבחינת ה... אני שנייה שם בצד את הפאונדרים, למרות ששם זה בערך מרבית ההחלטה. הייתם early stage או שזה...
היינו גם ב-early stage, בהחלט.
אז early stage זה באמת כאילו יותר נופל לאנשים, אבל נניח ב-later stage מבחינת השוק, מבחינת המטריקות של המוצר, כאילו איזה דברים כזה ראית מהצד ש...
וואו, זה שאלת השאלות. אני לא חושב שיש מישהו שיודע לענות על התשובה הזאת. גם המשקיעים הכי גדולים שהצליחו הרבה מאוד בחיים שלהם, קשה להם מאוד לשים את האצבע לנקודה הקריטית. אבל אני יכול להגיד לך שאני כשהגעתי לקפיטל נצ'ר, הגעתי מעולם מאוד מאוד הנדסי, טכני, הגעתי מאינטל, כמהנדס עם מישהו שעשה PhD בתחומים מאוד מאוד מדעיים ומאוד מאוד מדויקים. וניסיתי למדל הרבה מאוד דברים, ואני זוכר, אני זוכר את אחד המשפטים הראשונים שאמרה לי אז המנכ"לית של Capital Nature, אני חושב שהיא צדקה אז, ואני היום מבין יותר שהיא צודקת, זה שהטכנולוגיה בכלל לא רלוונטית. היכולת לחברה להצליח או לא להצליח היא לא רלוונטית. והדוגמה הטובה ביותר שאז היא נתנה לי בתור דוגמה, ואני חייב להגיד שזו הייתה דוגמה נהדרת, זה דוגמה של וואטסאפ. וואטסאפ נמכרה, אם אני לא טועה, לפייסבוק, סביב 11 מיליארד דולר, ואני חושב שהדבר היחיד שהיה לוואטסאפ זה שני וי כחול. זה הטכנולוגיה שהיה לוואטסאפ. הרי היה המון המון טכנולוגיות של העברת מסרים, היה אס-אמסים, היה המון דברים שהיו באותם שנים. ועדיין וואטסאפ נמכרה בסכום אסטרונומי לפייסבוק, בזכות שני וי כחול. כלומר, טכנולוגיה היא לא זאת בהכרח שמה שרלוונטית. אז לשאלתך, מה הנקודה או מה המטריקס שאנחנו צריכים לבנות כדי להחליט אם החברה תצליח או לא להצליח, זה שאלה מאוד מאוד מורכבת. ברור שיש אלמנטים שקשורים לגודל השוק, לאן השווקים הולכים, לאן הרגולציה הולכת, לאן אנחנו מבינים שהשוק הולך, וכתוצאה מזה להשקיע בחברות בתחומים האלה. אני יכול להגיד לך שאותי מאוד עניין באותם שנים כל ההשקעות שקשורות ל-Energy Storage. בעיית אגירת האנרגיה היא בעיה אמיתית בעולם, והסיבה שאין היום יותר ויותר אנרגיות מתחדשות זה בגלל בעיית האגירה ולא בגלל בעיית הייצור. אז זה עולמות שאותי אז מאוד עניינו, וחיפשתי הרבה מאוד חברות בתחום הזה. אבל זה מכלול של גם טכנולוגיה, גם הבנה לאן השוק הולך, גם אנשים, אנשים זה, אם יודעים לדלבר או לא יודעים לדלבר, הצוות, האינטראקציה בין הצוות, ולכן אין איזושהי נקודה אחת ספציפית שאני יכול להגיד שזה חברה טובה וזאת חברה לא טובה, זה מכלול של הרבה מאוד דברים. אני כאיש מודלים מתמטיים, היה מאוד מאוד קשה למדל את זה, למרות שניסיתי לעשות את זה הרבה מאוד פעמים ולנסות להבין איזה פרמטרים ואיזה משקולות מקבלים ערך יותר משמעותי. וזה גם צריך להגיד, זה הרבה מאוד מזל. יש חברות שבאו עם הרעיון הנכון, עם האנשים הנכונים, עם הטכנולוגיה הנכונה, או שהם לא הגיעו בזמן הנכון, או שחברה אחרת בדיוק עשתה משהו דומה, יש המון המון פרמטרים שלא בהכרח תלויים רק בחברה עצמה.
מגניב. אז אבי, כמו כל פרק שאני עושה, אני התקלתי אותך ואני אומר את זה עכשיו בלייב, שבעצם מבקש ממך לתת איזשהו טיפ לכל מי שמאזין. לא חייב להיות קשור לעולם תוכן שלך, אלא באופן כללי טיפ שלמדת מהחיים, שאתה יכול לשתף עכשיו את כל מי שמאזין. חשוב שזה לא משהו נדוש. זה
טיפ. אני חושב ש הייתי אומר לך שהטיפ זה לעשות יוגה. אבל אני חושב שלי היוגה עשתה המון המון טוב בחיים, הכניסה לי המון המון שקט, וגם המון המון יצירתיות. אבל אם אני אחפש משהו יותר קונקרטי, אז אני יכול להגיד שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד מורכב, עם המון המון בעיות. אני מסתכל על זה בבעיות הסביבתיות, אבל אנחנו לא מסתכלים רק על בעיות סביבתיות, יש בעיות ביטחוניות ובעיות פוליטיות ובעיות חברתיות, יש המון המון בעיות. אני חושב שאם כל אחד יחפש איזשהו נקודה אחת בעולם שבו הוא נמצא, או בתחום שאליו הוא קרוב, וינסה לפתור חלק קטן מסך הבעיות, אני חושב שאנחנו נשאיר עולם יותר טוב לאלה שבאים אחרינו.
אבי, תודה רבה.
בכיף. תודה רבה.